טוב לכולם. אנחנו במאמר באמונת איתנו מדברים על עניין של ההכרח והבחירה. יש פסוקים חדשים, אבל יש כמה קוראים. אתה אומר נכון, ישר קו עם האנשים. אבל טוב, זה חלק בעניין, אנחנו לא מקטרים. עם זה מתמודדים, ברוך השם, באתגרים שיש. מציבים אתגרים. התחלנו פעם קודמת את ג' זוכרים? מי שהיה, מי שלא היה, שיגיד שהוא לא זוכר. כי הוא לא היה. אלא אם כן, יש לרוח הקודש. אז בואו נרביץ קצת קריאה מהירה של תחילת ג' שהתחלנו, כן עשינו אותה. היתרון והחיסרון שבהכרח הטבעי. במקום אחר כותב הרב, הטבע והבחירה נמצאים בכל מקום, במדרגות המציאות השונות, בעולמות הגשמיים הרוחניים, במציאות הרוחניות, הוא ערך של פנים ואחור, מושגים אלו של פנים ואחור, שיסודם מקורות קודש, שייכים לעניינים עמוקים, נפלאים של אמונה, ובכל מקום עניין זה שאנו עסוקים בו, מתבהר כאן במשל זה, הטבע הוא החולה של הבחירה החופשית, הפנים בהם מתגלה מאוד פניו של האדם וצורתו האנושית, זו הבחירה החופשית, לעומת האחור בו הכל סגור, חתום וללא הבעה, זה הטבע ואיך רחב. עוד כותב הרב, העניין של חיבור אחור באחור ברוחניות לפני הנסירה, אחר כך באה הנסירה, היינו הטבעיות הישרה בכל העניין, באמונה, ביושר, בטבע, שהוא דבר טוב שאינו נותן מקום לקלקול. יש תפקיד להקדמה הזו של הטבע במה שהיא קובעת בנפש רושם שוני חזק של מה שצריך להיות. ובזה היא שומרת ומצילה את האדם מירידות ומקלקולים עמוקים. ההכשרה הטבעית האוצרת ושמה גבול ליכולת האדם להשחית ולקלקל. יש איזו מציאות, דיברנו פעם קודמת, שהילד הקטן גדל עם מכרחים מסוימים, ואותם מכרחים הם יוצרים גבול לאדם, לא ברמה כללית, אדם פרטי שיכול כן לקלקל ולהשחית, ברמה כללית האנושות לא להשחית עד הסוף. דומה הדבר תקופת הילדות בזרימתה הפשוטה הספונטנית שבתוך הכרח טבעי, המופיעה לפני הלבטים, והספקות שבהתבגרות, שבכוחם ואחר כך הדת וההכרה. ההכרח הטבעי שפעל כל הדורות הוא הגורם לבחירה לך שתתגלה, שתלך בדרכה ותקלע במדויק למטרתה. לאותו הקשר הטבעי שהניח את רשומו עמוק בנפש, קשר טבעי זה לא יתבטל ויסלק לנרדם במעמקי הנפש. לא המציאות השתנתה אלא גילויה ורשומה כלפי אדם הם שהשתנו על מנת לתת מקום לדעת לגלות את כוחה. גם מי שלא היה, אם משהו לא ברור, אפשר לשאול ותקבל לדעת לענות. בסדר,
מה זה רב בדיוק הקטע הזה?
אנחנו מדברים, מי שלא היה, הנושא שלנו היה שיש הכרח ובחירה. הכרח זה נתון מסוים שלא שאלו אותנו, זאת עובדה, זה טבע, חוק בטבע. בחירה זה שאתה בוחר בדבר עצמו. אז המציאות היא כזו שאלוקים יוצר מציאות שההכרח הטבעי מופיע בהתחלה. למשל, ילד קטן, הוא לא בחר בדברים מסוימים. יש לו נתונים מסוימים שבהם הוא, מכוח הטבע הוא עושה אותם. הוא צריך לאכול, הוא צריך לעשות כל הדברים עצמם נולדים בו בצורה מאוד ספונטנית, זורמת, טבעית. עכשיו, כשהוא מתבגר יותר, מגיע גיל הבגרות, הוא צריך לעשות את אותם מעשים בדיוק מתוך הבנה. הוא רוצה להבין. יש תקופות מעבר כאלה, שאמרנו, זה גיל הבגרות שבהם הילד מורד. המרידה נובעת מזה שהילד רוצה לעמוד על עצמיותו. אני רוצה להחליט. אתם רואים לו, תגידו לי מה לעשות. לא תגידו לי. למה לא איתך? אז רואים מבועלים, רצים לשאול פסיכולוג. תראה מה קרה לילד. עד עכשיו הוא היה בולבול. מה שאמרנו לו, הוא עשה. עכשיו אומרים, תעשה, לא רוצה. אל תעשה, לא רוצה. קרה לו משהו. אז ההורים צריכים טיפול, לא הילד. הם צריכים טיפול להבין איפה הילד עובר. הילד אומר לא, לא כי הוא אומר לא. כי הוא רוצה, אני אחליט. אתם לא תחליטו לי. במציאות כזאת. ככה זה בטבע. אתם עברתם את זה לא מזמן, לא? מי שצעיר יותר. אני אמרתי לכם, אני אומר את זה מהילדים עכשיו. אני גם צריך טיפול יותר מהילדים שלי. איך עוברים את זה? זה לא פשוט. אני אומר לכם, בתור הורה זה לא פשוט. אתה רגיל לילד שעושה לך הכל מתוקתק, דריכת לישון, מזר המפקד, 8:00 הילד במיטה. 10:00, 11:00, 12:00, במקרה הטוב הילד בבית. אמרו, הוא לא בבית, איפה היית? תן לו. כן.
זה יכול להיות בעייתי קצת המצב הזה. זאת אומרת...
למה יכול להיות? הוא בעייתי.
לא, כאילו לא צריך, כביכול לא צריך לדאוג,
ולא
בסדר,
זה
תקופת ה...
לא, חס וחלילה. אתה בתור הורה, תעשה את המוטל עליך.
צריך להרחיב את הגבולות.
והילד, בתור ילד, יעשה את המוטל עליו, וזו הצגה שיש בשחקנים, וכל אחד עושה תפקידו בדרך הכי טובה יותר.
אבל ילד, בגיל ההתבגרות,
יכול להזיק לעצמו ממש. זאת אומרת, לא נזק ברמה של אולי אחר כך יסתדר לו הדברים בראש ויבין. נזק ברמה שהוא יכול, לא יודע מה, להרים בתאונת דרכים, חס וחלילה, או... בסדר, אז תפקיד שלך בתור להיות חכם, לדעת, שיחד עם הדברים עצמם, זה לא שאתה סוגר לדעת, גיל הבגרות, טיים אאוט, 4 שנים, אני אסתיכס למיטה, שנת דוב, קם בעוד 4 שנים, לא קרים. יהיה קרית, אבל לא קרים.
זאת אומרת, כאילו צריך להבין ש...
לא כאילו. צריך לדעת קודם כל מה הילד עובר. אתה בתור הורה תדע מה הילד עובר. אז ממילא אתה לא תחנוק לו את האישיות, אבל אתה יודע לעשות גבולות. אם לא יהיה גבולות ברורים, הרי הבעיה היום של התרבות המערבית, אחת הבעיות שלה, הרבה בעיות יש לה, אחת הבעיות שהיא לא שמה גבולות. היא לא שמה גבולות לילדים. וילד רוצה גבולות, הוא צריך גבולות, גבולות ברורים. שחור לבן. אבל היה שיטה פלורליזם כזה, תעשה מה שטוב לך. אמרתי לכם פעם, אכלו אצלי בבית, איזה בעל תשובה מאזור הצפון, אכל אצלי בבית, שהיה שבת חתן, סליחה, שבת חתן. עשינו שבת חתן אצלי בבית. וההורים שלו הגיעו, והגיע גם אחיו, ואחותו, שגם שניהם היו, כל המשפחה הייתה מכונה חילונית בשפה שלנו, והוא חזר בתשובה הילד. שבת חתן, אנחנו יושבים שולחן שבת, ושירי שבת, אני לא שמתי לב תוך כדי שירי שבת, מגיע אחותו, לא שמתי לב שהיא קמה, אבל היא קמה מהשולחן ורצה למטבח, היא חוזרת ועוצרת אותה, ואומרת, פסקה אותו בשירים. אני חייב לספר לכם משהו. טוב, יאללה, בבקשה, דבר תורה, דבר תורה, תגיד מה את רוצה, אבל לא יודע מה. היא אומרת, תשמעו, אתם לא שמתם לב, אבל באמצע השירה, הבת של דני רצה למטבח. אחת הבנות שלי רצה למטבח. היא רצה אליה, כשאישי שלה מכינה את המנת האוכל, אז היא רצה אליה. היא ראתה אותה ככה כמה מבועלת, היא רצה אחריה גם. אז הבת שלי באה לאשתי, ושאלה אותה, אמא, זאת אמא שלהם? היא שאלה אמא, אמא היא אמא שלהם. ואז נכנסה היא, האחות הזאת למטבח, ושאלה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? שאלה ככה, רגישות. אז אשתי הסביר לה, אמר לה, תשמעי, הילדה ראתה אתכם שאתם קוראים לאמא שלך בשם שלה, בשם הפרטי שלה. אז היא נבלה. היא רגילה שאבא ואמא, אין, לא קוראים, אסור לקרוא בשם. הם אבא ואמא. אין, אסור לא לאדם להגיד את שם של אבא שלו. יש פוסקים שאפילו, יש לך מישהו באותו שם, אסור לך לקרוא לו ליד אבא שלך בשם הזה. מור אבי. שאנשים מקפידים בזה, צריך להקפיד בזה. אסור להגיד להשם של אבא שלך. אלא אם כן נפטר לא עלינו, אבל אם הוא חי, ודאי לא, לא בנוכחותו. אמור אבי, ככה נוהגים להגיד. אין שם. זה אבא, זה אמא. לדעת זה. אז הילדה שמעה, הבת שלי שמעה את הילדים, קוראים לה אמא בשם. אז היא נבלה, הלכה לשאול את אשתי. היא לא מבינה, חילונים לא חילונים. הייתה ילדה קטנה. אבל אם זה... טוב, אז באה אחות וסיפה את זה על שולחן השבת. הבת של דני רצה וזה וזה וזה. אז האמא כמצנצלת אומרת, תשמעו, כשאתם נולדתם, אז אמרתי, אני אהיה חברה שלכם. נהיה חברים. אני אקרא לכם בשם, אתם תקראו לי בשם, ונהיה חברים. היום זה מצוי לצערי הרב. אני חבר של הבן שלי. ואנחנו חברים, סחבק. כזה, חופש כזה, לא אבא וילדים, לא דיסטנס, כלום, אנחנו חברים. אז ככה, היא לא אמרה את זה במילים האלה, אבל היא אמרה, נולדתם, אמרתי שאנחנו נהיה חברים, קראתי לכם בשם, אתם תקראו לי בשם. הוא אומר, אח החילוני, אמר לה, אמא, תקשיבי, אמא יש לנו אחת, חברים יש לנו הרבה. היא התייבשה, לא יודע מה להגיד. אז השיטה, אז באמת, אם אתה... לא נותן איזה מורה אב ומורה אם, במובן החיובי, לא חס וחלילה, רודן. אבל אם ילד לא יודע גבולות ברורים, שבהלכה לא יישב על כיסו ולא יסתור את דבריו, שיש איזה משהו מסוים, אז הילד בין מלווה לאב. אין מציאות, אין כלום. אם אתה חבר שלי, אז אני ברוגז איתך ואני צ'ילבה ואתה ידבר איתך כמו חבר שלי, בגובה העיניים. בגובה העיניים אנחנו מדברים. צריך גבולות. ילד צריך גבולות. גם אם הוא מתבגר עם הכל. כל הזמן אדם צריך לדעת גבולות. שוב פעם, גבולות לא חונקות, אבל גבולות. אתה יכול להיות חבר של, של הילדים שלך, לשחק איתם כדורגל וקלאס וחבל והכל. אבל הם יקראו לך אבא ואמא. הם ידעו שיש משהו מסוים. הם התייחסו אליך בהתאם. יש אנשים שאתם צריכים לראות איך, למשל, הרב צבי יהודה, ככה הרב ביגון סיפר, שהוא היה, קודם כל הוא קרא לאבא שלו, הוא היה מזכיר את המילה אבא, היה רועד. רועד. הרב צבי יהודה לאבא שלו, הרב קוק, היה רועד. מה זה אבא? לא הזכיר את השם שלו מעולם. אין. לא מזכירים. אז מלי, יש לך איזה יחס כבוד, איזה משהו מסוים. לכן על זה הדרך. אז אנחנו צריכים לדעת שיש דברים שאנחנו צריכים לדעת גבולות. אז גם בעניין שלנו, כמו שבתשובות של שתיכם. אז זה לא שאנחנו עכשיו אומרים, הילד יעשה מה שהוא רוצה, ויש גבולות, אנחנו נסיר את הילד, תיזהר. אנחנו נגיד לילד, תבוא בשעה מוקדמת, נסיר אותו לא לעשות את הדברים עצמם, תיזהר מזה ותיזהר מזה, כי זה הרפקיד שלנו בתור הורים. עכשיו, התפקיד שלו בתור ילד גם פעמים ללמוד. אנחנו נכעס עליו. אבל נדע לדעת שזה ככה.
אבל
לקחת
את זה בתור משהו אישי, או בתור משהו שדוקרב כאילו...
תשמע, קל לדבר. במעבדה הכל סטרילי, אתה יודע.
מבחינת
ה... בסדר. אני אומר... אני אומר, אבל יש תקדים, יש מציאות, יש מציאות כזו. אבל ככל שאנחנו נדע לדעת להיות חכמים יותר, לעשות את הגבולות, לדעת לשמוע את הדברים עצמם, ככה הגדילה שלו תהיה יותר בריאה, יותר טובה. וההתפתחות, כי הילד עצמו, בגלל ההתבגרות, הוא עצמו מתוסכל מעצמו. אני רואה את זה אצל הילדים שלי. שהרבה פעמים שהם מתחצפים, אחר כך הוא מתוסכל בזה שהוא התחצף להורים שלו. אבל הוא התחצף. אבל הוא מתוסכל בזה שהוא התחצף. כי גם יש מעבר פיזיולוגי של כל מיני מערכות בגוף וכל מיני דברים. זה גיל התבגרות. יש בה הרבה שינויים. אז אם לא נחלקל צעדנו נכון, ולא נדע את הדברים עצמם, קודם כל צריך לדעת גבולות. יש גבולות ויש גיל התבגרות. באמת, החוכמה בחיים היא תמיד לדעת לאחוז בשתי קצוות ולדעת לשלב בין השניים. זה סוד ההצלחה של החיים. בין כל דבר, הכרח ובחירה. ופה גיל ההתבגרות הוא הדעת. טוב ורע. אין, אנחנו לא חיים בעולם של שחור לבן. שחור לבן זה לא חיים, זה רובוט. תעשה ככה וזהו. או למשל הידוע של השידוך, אוכל פילוסופיה, משפחה? מה זה? הבדיחה של השידוך שלה. לא נחזור על זה הפעם. שאתה חי לפי... הכל מקוטלג וזהו. צריך לדעת, חיים לא כאלה. טוב. סדר זה מוכרח הוא להופעת החיים השלמים, אבל מכל מקום, אותו החופש הראוי ליתן מקום לתיקונים גדולים, גם כן, אין כאן. והתיקונים הגדולים אינם יוצאים לפועל, כי אם בהופעות הדעת, הבהירה והרצון החופשי הבוחר, באמת... מן השקר, בטוב, מן הרע. כמו שכותב הרב באורות התשובה, תוכן החיים של כל העולמים כולם עומד אל השלמות האלוקית העליונה שתתגלה בהם. שזו כל הווייתם, וההתגלות הזאת, בהרחבתה, בתענוגיה, מותני שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. וכל הכישרון והמעשה הטוב וההדור התלוי בו. ברצון החופשי, התגלות השלמות האלוקית העליונה תלויה היא בשכלול הרצון החופשי של האדם בבחירתו הטובה. יש פה איזה שתי שורות באיגרות, שהרב אומר משפט לכאורה חריף, אבל הוא כל כך אמיתי, שנבין, אנחנו קצת לפעמים מאבדים פרופורציות, אז זה יאפס אותנו, אבל נראה מה אפשר לעשות בזה. כשאדם בוחר בטוב ומעשיו מצליחים על פי מידת אורח טובו, אנו מוציאים בחזיון זה הנאה לחוש הצדק שבנו. אני מדלג כמה שורות. השקפתנו יכולה היא להתעלות, לדוש מאיתנו טעמו של דבר, פני מה אנו מכירים את הצדק והטוב המתייחס לבחירה החופשית. אז אנו משיבים לה, מפני שמכירים אנו שהחופש הגמור המחולל בקרבו רצון שאין בו שום מועקה מבחוץ, על ידו מתגלה העצמות של מהות החיים. הבחירה החופשית שאין בה מועקה בכלל, היא מגלה את החופש העליון של האדם. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו בוחרים אותם, אבל הם לא בחירה, הם בחירה עם מועקה. הם לא שלמים, אנחנו לא שלמים בבחירה הזאת. אבל כדי שהבחירה תהיה שלמה, צריך שהבחירה תהיה בלא מועקה. תכף תהיה את זה הגדה יותר טובה. המקבלים את התוכנית של הגודל הטוב או הרע. אני מדלג עוד שורה וקורא עוד משהו, ופה יש משפט מאוד חריף. מיד כשאנו עומדים על מכון זה, איננו גוזרים לאמור. כל טוב שאיננו בחירי, איננו טוב גמור. כל טוב שאנחנו בוחרים בו, והוא לא טוב שבחרנו בו, הוא לא יהיה טוב גמור. תמיד יהיה לנו טעם לפגם שאילצו אותנו, שלא בחרנו בזה. מפני שאין העצמיות של נושאו מתייחדת בכל מילואה עם טובו. וכל טוב הוא נמדד רק באותה המידה שהמקבל אותו, סופג אותו אל תוכו. הגדרה חזקה וחריפה. כל טוב שהוא לא בבחירה שלמה. כלומר, אם נשלים את המשפטים הקודם שאמרנו, ללא מועקה, ללא איזו תחושה שפספסת משהו, או עשיתי משהו, הוא לא יהיה טוב שלם. הוא יהיה טוב.
כמו מה למשל?
מה?
כמו מה?
איזה דוגמה? איזה דוגמה? חסר דוגמאות? שאתה רוצה לעשות משהו מסוים, ודרבנו אותך לעשות. או אולצת לעשות, למרות שהוא מעשה טוב, אבל אולצת לעשות אותו, יהיה לך...
לא שלם.
לא שלם. משל למה הדבר דומה? קצת בדיחה, אנחנו הרבה זמן... לא אפשר ככה. הייתה תנועת נוער, שהמדריך שלח את החניכים שלו לכל אחד פעולה של אחרי הצהריים, יום שלישי אחרי הצהריים, כל אחד עכשיו יוצא, נפגשים בעוד איקס זמן, כל אחד יבוא ויספר על מעשה טוב שהוא עשה. אין בעיה, מעשה טוב. יוצאים התלמידים, החניכים, הולכים. אחרי שעה, שעתיים מגיעים, יושב החניך בקן, המדריך בקן, מגיעים החניכים אחד אחד. נכנס הראשון, אומר לו, נמרוד, מה מעשה טוב שעשית? מדריכי היקר, עזרתי לסקנה לעבור את הכביש. איזה מעשה טוב, נמרוד, יושב פה לידי, מימיני, עמוד על מני וסומכני, עמוד לצד ימין. מגיע ינקל. ינקל, איזה מעשה טוב עשית? מדריכי היקר, עזרתי לנמרוד להעביר את הסקנה את הכביש. וואו, ינקל, הסקנה מסקנה, כנראה היו לו סלים, היה מה שכבד, צריכים שניים שיעזרו לה. מושיב את ינקל ליד נמרוד, עמוד על ימינו וסומכו יחד איתי. מגיע, איזה שם שאתם רוצים, בבר, קלמו, חסיבה, ולדימיר, ג'ורג', מה שאתם רוצים. מגיע, כן פלוני, מה מעשה טוב שעשית? מדריכי היקר, עזרתי לנמרוד ולינקל להעביר את הסקנה את הכביש. אומר המדריך, אומר רגע, 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 אני לא מבין. שלושה חניכים צריכים להעביר סקנה את הכביש? למה? אומר לו בבר, היא לא רצתה לעבור, תפסנו אותה, הרמנו אותה, עברנו אותה. אז מעשה טוב, הוא לא מעשה שאתה עושה אותו טוב. הוא מעשה שאתה לא ברגש שום מעוקה, והוא כמובן מעשה שקשור גם לשני, זה לא רק טוב לך. הוא מעשה שהוא כולל. כשאתה עושה דברים מאולצים כדי לעשות וי, הייתי אומר בצורה מאוד חריפה, עם גבולות גזרה, כמובן. הרבה פעמים גם קיום המצוות, כשאתה לא שלם בו, אז זה לא שלא תעשה אותו חס וחלילה, אבל הוא לא שלם. אם אתה עושה את הדבר בבאסה, זה לא שלם. צריך שעולם המצוות יהיה שלם לך. זה שאתה לא שם, בסדר, אל תשבר מזה, וזה שם תגיע לזה. זה שאתה, כמובן, אסור לך לא לעשות את זה. תעשה, אבל תשאף לשם, אל הכיוון הזה. יש פעם היה, מספרים על שני סיפור שיש בו הרבה מוסר השכל, על שני משפחות, שכנות. לשניהם היה, היו ילדים. יום אחד מגיע, לשניהם יצאו עבודה מסוימת, ושניהם היו משפחות דתיות כמובן, יצאו עבודה מסוימת. בא הראשון הביתה מבואס. איזה באסה. הציעו לי עבודה, אבל גם לעבוד בשבת. אבל מה לעשות, אני דתי, לא יכולתי לקחת את העבודה, אבל איזה באסה, איזה מזכורת, איזה... הוא בא בטרוני על זה שהוא דתי. איזה באסה. השני בא הביתה, אומר אשתו, אשתי היקרה, איזה כיף. בזכות השבת, לא לקחתי את זה עבודה. אז אני לא לקחת את העבודה, אבל אני ברוך השם, העיקר לא לעבוד בשבת. לימים, הילדים שלהם גדלים, הבן הזה המכונה ראשון יצא חילוני, השני היה בן תורה. אבל היינו אותו דבר. אותו מוסדות חינוך, אותו תלמודי תורה, שכנים דלת מול דלת. כן, ידידי היקר, אתה, כשהצילו לך את העבודה, התבאסת כי הדתי כי הפסדת את העבודה. השני שמח בגלל השבת. אתה התעצבנת על השבת שהיא מנעה ממך מלעבוד. הוא שמח שהשבת עזר לו לא לעבוד. זה גישה. גישה. האם אתה רואה בעולם מצוות עול שחונק אותך? או אם אתה רואה בזה חופש? אתה רואה זה, ברוך השם. אז בעבודה אותי, עבודה הבאה, בזאת השם, תבוא עבודה. פרנסה מנהל לרוק, כמו שאומרים בערבית. וגם ביהודית. כל שפה. את השם הייתה זאת. כל דבר. זה גישה. האם אתה מרגיש שאתה עושה את המעשה, אך אין ברירה. כמו שסיפרנו בפעם הקודמת, שאותו אחד אמר, באת לפה כי יש מצווה לבקר חולים, ולא כי אכפת לך מהחולה. אז אתה, טוב, אתה בא לעשות וי. וכמה מאיתנו הרבה פעמים עושים וי? בקיום המצוות שלנו? והם מסתכלים על זה, איזה בס, אתה אבל אין ברירה, אבל כתוב בשולחן ערוך, מה נעשה? יש הבדל, זה יחס. תעשה, כמובן שתעשה, חס וחלילה לא לעשות. אבל זה לא שלם. תשאף למגמה שאתה עושה את זה מתוך שמחה. כל פרשת התוכחה כותבת בסוף כללות חמורות מאוד. בסוף מסיים את התורה. יען אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מרוב כל. אתה יכול לעבוד את השם. ואתה יכול לעבוד את השם ותביא חורבן בכללות על עצמך. לא אתה. נדבר על התורה. כן. חוקותיי. שם כתוב, בסוף, שהקללות מגיעות, הצרות מגיעות, הסיומת בסוף, יען, כל מה שמגיע לך, יען אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. אתה לא עובד את השם בשמחה. ומה זה שמחה? שמחה פירושה שלמות. אתה מקבל מתנה, השלימו אותך על משהו, סייר, אתה שמח. חס וחלילה, איבדת משהו, אתה עצוב, כי חסר לך משהו. שלמות היא שמחה. וככה צריך תמיד להרגיש, שהקיום המצוות, התורה והמצוות, הם השלמה לאדם. הם גורמות לאדם, רצה כבר לזכות את ישראל. לפיכך יבלם תורה ומצוות, אבל בינינו. פר, יד על הלב. כל מי שיש, לא יודע, כמה רואים וכמה שומעים. עם יד על הלב. אם היום תהיה לנו בחירה חופשית. כך, תבחר כמה מצוות אתה רוצה. כמה ביטולים היו? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. האם באמת, כשאנחנו רואים את זה באיזה בית כנסת, בסוף הדרשה של הרב, כדי להגיד קדיש על ישראל, האם באמת אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, לפיכך ירבה לנו תורה ומצוות? או שהיינו מעדיפים איזה צנזורה קצת מחלק מהמצוות, ואיזה מס ערך מוסף, מס הכנסה, תוריד, נשאיר כמה ככה ליתר ביטחון, בשביל שיהיו שאנחנו דתיים. כן.
דרך פנייה.
אני מאוד נזהר מהמילה חוזרים בתשובה, עם הקפיצה לפיוזים. אז בך למה?
חוזר בתשובה לא...
אז נזבר לך.
אני מקבל את כל המצוות
בשנה הראשונה, בשנה השנייה,
ישאף לשם, וכל הזמן יוסיף לפי המדרגה שלו.
זה, אז לכן, אני מסכים איתך בתנאי אחד, שאנחנו נגדיר את המילה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה לא מי שלא היה לו כיפה ושם כיפה לראש, או לא נניח תפילין ועכשיו נניח תפילין. חוזר בתשובה זה אדם שרוצה להתפתח בחיים.
אם אתה רוצה לעשות מצווה שהוא שלם או כמה שיותר שלם.
יפה.
שלא תקן פעם לא.
יפה. ולכן...
אני לוקח את המצווה הזאת עליי ומצליח. וככה אני מתקדם.
יפה. זה גם יכול לעשות גם אדם דתי. נכון. להגדרתך. לכן חוזר בתשובה זה כל אדם.
חוזר בתשובה במחשבה.
אה, יפה. אבל אתה התכוונת חוזר בתשובה בכוונה של...
אני חשבתי...
אז אני מחזיר אותך בתשובה לתשובה. אז אתה חוזר בתשובה פעמיים. פעם אחת זה שמה, ועוד פעם אחת פה.
כן. מצד שני, המצוות זה גם אם אני מבטל מצווה, זה לא שזה רק זכות לתקן.
לא הבנתי את...
מצווה שיש לי, זה לא רק נותן אישור לתקן את עצמי. אם אני... כלומר, זה לא שאם עשיתי אותה, תיקנתי, אם לא, לא
קראתי,
אם לא עשיתי מצווה.
אני שמעת ממני, אבל הדגשתי. לא עודדתי, ולא אמרתי, ולא התכוונתי לא לעשות מצוות. גם אם אתה מרגיש עול, תעשה. אבל תשלים את, את ההבנה שהמצוות הן במובן מסוימת עצות, כמו שאומר הזוהר. המצווה היא עצה. המצווה היא, עצה כמו זכות את ישראל. אבל מה שהדגשתי זה הרבה מאיתנו חיים בפער מאוד גדול בין האמירות של דברי חז"ל לבין המציאות. כמה, זה מה שהדגשתי ועצרו אותי באמצע, אבל מה שרציתי להגיד, כמה באמת מהאנשים שיודעים בעל פה את האמירה, רבי חנה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כמה באמת חיים את זה? שעול התורה והמצוות, עול התורה והמצוות, הוא לטובתנו, הוא לזכות אותנו. לכן אמרתי, אם היה לנו בחירה חופשית בעניינים האלה, ויש כאלה עושים בחירה חופשית. שמעתם פעם על הביטוי, יש כאלה אנשים, אני שומרת נגיעה. או אני לא שומר נגיעה. מה, אתה מחליט את השומר שבת? אתה לא שומר שבת. מה זה אני שומר או אני לא שומר? אני לא... ולכן אמר מישהו בדיחה. למה פרשת נוח? נסמיך לי, פרשת לך לך. אם לא נוח לך, לך לך. זה אנשים שמבינים שאין פה עצה טובה. אין פה לזכות את ישראל. אני עושה מה שנוח לי. האם אני מתחבר לזה, אני עושה. ואם אני לא מתחבר לזה, אני לא עושה. אז הוא עובד את עצמו. הוא לא עובד אלוקים. בסדר, הוא גם יחזור בתשובה, וגם אני יחזור בתשובה, וגם אנחנו נחזור בתשובה. אבל לא, זה לא הדגם. אתה מבין למה, למה אני חותר? אדם צריך להרגיש שכשהוא עושה מעשה טוב, אין שום מועקה. יש לך מועקה? אתה בבעיה. בוא תפתור אותה. תלמד אמונה, תלמד את איך המצוות, מה העניין התורה. תשלים את מה שחסר. אבל מה? לא, הוא נהיה דתי לייט. יש ביטוי כזה, דתי לייט. לפי הנוחות. אספר לכם סיפור. סיפרתי לידידי שבוע שעבר. דוגמה, אתם תצחקו, אבל דוגמה אמיתית שקרה לי. יום אחד מגיעים אליי, הביתה, גרתי ב... לא פה איפה שאני גר עכשיו, יותר למעלה, זוג, זוג, בחור ובחורה, הוא בלי כיפה שיער ארוך, היא הופעה דתית לייט, לא משנה הפירוט. שלא ייפגעו פה עיני אנשים. לא דוסית כזאת, היא לא... מה... תוך כדי שיחה מתברר שהם לומדים כימיה בבר אילן. הוא והיא לומדים שם. בעקבות הפקולטה נוצר כימיה ביניהם. נוצר קשר. אבל ההורים שלה לא מוכנים שהבחור חילוני יצא עם הבת שלהם. הרי היא בחורה דתייה. מה פתאום חילוני? אז הוא, אני מוכן לחזור בתשובה. מה עושים? לא יודע, שמעו מכון מאיר, ברוך השם, שם חוזרים לתשובה. הם לא אורחים יוקים, הם בסדר, כיפה סוגה, חפיפניקים כאלה. מושכים חוט אחד, הכל נפרם, בסדר. נלך אליהם. טוב, אז הם הגיעו אליי. לא יודע איך הגיעו אליי, אבל הגיעו אליי הביתה. שיחה, אז הסבירו. הוא אומר, טוב, רוצה ללמוד במכון. הוא אומר, אין בעיה, הפרוצדורה הרגילה של המכון. דברים עליו ביגון, הם מתקבלים במכון. הוא למד במכון, והיה נוסע יום ומיים בשבוע. לפקולטה להשלים את הלימודים שלו. והם ממשיכים להיפגש. מה למד? באמת, למד במכון ברצינות. למד ברצינות, ממש, לא מהחפיפניקים, לא... למד. כשהוא היה פה, למד. למד, 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 אחרי כמה זמן, שם כיפה לראש. התחיל לשים כיפה לראש. בא מדי פעם נוסע, חוזר אליי, היינו ביחסים טובים. מה נשמע? הוא שמח, הוא מספר לי, ההורים שלה שמחים, היא שמחה, כולם שמחים, כולם בסדר. שמחים. אחרי כמה זמן, נבוא עוד כמה שבועות, מסתפר. מסתפר. הוא כבר נראה דתי. יש לו כיפה, הוא חמוד, מסופר, לא שיער ארוך. ההורים שלה שמחים, היא שמחה, הוא שמח, כולנו שמחים. ממשיכים עוד כמה שבועות, מגיע אליי בוכה. אמרתי לו, דרור, מה קרה? אמר לי, עזבה אותי. לא, מה קרה, עזבה אותך? באתי אליהם הביתה, הביאו פירות, הלכתי תפוח, והלכתי בורא פרי העץ. רגע, 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 אתה דוס מדי, לך, לך. לא רוצה אותך. בא אליי בוכה, מה עושים? באמת? אתם צוחקים, אני אומר לכם מקרה שקרה, לא סיפורי אגדה. לא על טיפות טק או על טיפות או כל השמות האלה. לא סיפור בדיוני, לא כלום. זה היה בדידי עבדה עובדה. בוכה. אה? חכה, עוד לגמרי הסיפור. מה היה דרך? היא זרקה אותו. אל תגיד לי אולי, הוא בוכה. זרקה אותו. לך מפה, אתה דוס מדי. טוב, אמרתי אותו, בזאת השם, אתה... כדור ברוך הוא יגדל לך לפה, תמשיך. תמשיך ללמוד במכון. ואיך אמר לי פעם, מאמר מוסגר, פעם יצא איזה, מישהו, יצאנו לו שידוך לאיזה בחור. אז הוא פגש אותי אחר כך, אמרתי לו, נו, איך הולך? אמר לי, שידוך נפלא. מהשידוך הזה יצאו שתי חתונות. יצאו שם שתי, לא יודע מי נשואה היום, אבל הוא התחתן מישהי אחרת, אברך, בן תורה, לומד תורה, מרן פירות יוסף, הלוואי על כולנו גמור. ישב פה בהתמדה, למד, הרביץ שעות זה. מה זה דוס? את רוצה לקיים בית של תורה? את רוצה שבעלך יהיה בית של תורה? או את רוצה בעלי שיהיה לו כיפה נחמדה, ומדי פעם בשבת אולי ילך לשמוע קריאה בתורה בבית כנסת. שאר ימים לא כל כך. יש, אמרתי, ביטוי חריף, אני אומר את זה. אמר לי פעם, אבי גלבלשטיין, האמירה, הוא אמר לי, יש חילונים ויש חילונים כיפה לראש. כך הוא אמר לי. אני הוספתי על זה תוספת שלי, יש חילונים ויש חילונים כיפה לראש. הם גם יותר מסכנים, גם לא נוסעים שבת. לא נהנים מכלום. לא מזה ולא מזה. הם נסים לשבת על הגדר, רגל פה ורגל שם, ולא פה ולא פה. ואז מתפלאים עם הילדים שלהם יוצאים חילונים, או למה בכלל כל הדברים. אבל זה מתחיל בגישה. האם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותך בקיום המצוות? או לא, אתה חניוק, אתה דוס, אתה לא בשבילי. מה מסכן הבן אדם עשה? מה שהיא שלחה אותו לפה. הוא בא בזכותה. בגללו היא באה. לסבר את האוזן, אני אעשה פה עוד סיפור, שיש גם אפי אנד, אומרים לזה? איך אני בשפה שלכם? ביידיש, במרוקאי, אפי אנד. היה פעם בחור אחד, מציל בברכה, באחד הקיבוצים, ושם הוא ראה בחורה מאזור הצפון הבלונדיני, השוודים, ונוצר קשר ביניהם, אבל היא הייתה מתנדבת בקיבוץ. ואבא שלו היה ניצול שואה. התברר לאבא שלו שיש ביניהם קשר. הוא אומר, אני בשואה, שקצת תהיה עם הבן שלי, לא מוכן. היה מאבק מאוד קשה. אנשים חילונים. טוב, גמרו את זה, אז הוא אמר אותו, מה עושים, מה עושים? התגייר אותה, שתהיה יהודיה. הלך לזה, שלח אותה לאולפן גיור. אחרי כמה חודשים שהיא הייתה באולפן גיור, חזרה אליו, ואומרת לו, אני לא רוצה אותך. אומר לה, מה קרה? אתה חילוני. אבא שלך, גוי אמר חילוני. אתה רוצה? תחזור בתשובה, תחתן איתך. חזרה בתשובה, התחתנו, נשואים היום, ילדים, ברוך השם. אז גם מבין. אני מכיר הרבה סיפורים כאלה, אבל סיפורים אישיים שאני ליוויתי אותם הרבה פעמים.
מה בסיפורים
האלה? אני לא, אני יודע. כנראה הפקולטה לכימיה נשאר באמצע, לא נוצר כימיה ביניהם שלמה. היה שם איזה פיצוץ אטומי, לא יודע. אבל אני יודע עליו, כי היא לא, אני לא, לא היה לי קשר איתה. הוא למד במכון, אז אני יודע מה היה איתו. היא, אני לא יודע איפה היא, מה... לא יודע. מקווה שברוך השם, שחזר בתשובה, נשואה והכל בסדר, לא... אין אני צרה באף אחד. אבל אפרופו העניין, מה שאנחנו רוצים להגיד פה, שאתה נגיד לפעמים בגישה, ומה שאתה קורא לזה חוזר בתשובה, באמת הוא לא מבין את הדתיים לפעמים. הוא לא מבין, זאת האמת, למה אתם לא כאלה? למה אין פה זה? כי, אבל אחד החסרונות שלך בעל תשובה, שהוא בא עם התלהבות גדולה. אבל אחרי כמה זמן ההתלהבות נגמרת. ואז הבעל תשובה נהיה דתי. איך אמר לי פעם על זה ויקרא ששרון? מתי הבנתי שאני התחלתי להיות דתי? מילת גנאי אומר על עצמו. זה כשהייתי איך הבן שלי מברך בקעת מזון. סימן שאני ככה מברך, הבנתי שנהייתי דתי לצערי הרב. זנת העולם קורא, אתם מכירים את זה, שאתה אוכל בגד מזון, אתה עושה את כל הסידורים שבעולם, מסדר את השולחן, מנקה את השולחן, שם את הלכות, אחד על השני, אתה בגד מזון דאורייתא. אנחנו, חבר'ה, אנחנו צוחקים על עצמנו, גם אנחנו כאלה. כל אחד שיזהר לו לחשוב שמישהו חס וחלילה הוא כזה. אנחנו, אני, אתם רוצים לדעת, תצטרפו אליי, אני יש לי חולשה בדבר הזה. לא נברח מעצמנו. לא לחשוב, וואי, יש כמה, הפתעה הוא פעם אמר לנו, כשאדם לומד מוסר, אז כשהוא לומד מוסר, הוא אומר, וואי, חבל, יאללה, כי אם החבר שלי בבר היה בשיעור הזה, תפור עליו, איך הוא לא היה בזה? איך? אני אביא לו טאפ, אני אביא לו MP3, אני אראה לו את בדיוק. ועוד, וואי, זה, אחותי אני חייב להראות לה את זה. וכל אחד עם הבבר, כלום, ולדימיר, מה שאתם רוצים. תכף אתה נשמע את זה, תכף שתהיה להשלים, ואז נשמע את הזוגיות שלך. לא שלך, שאתה אמרת. אז הוא אומר, בבר, וולדימיר, ולא משתרחל, וכל זה, זה אתה. אל תברח מזה. עזוב אותם בצד. אנחנו צריכים לשפר את עצמנו. אז לומדים מוסר לעצמנו. אל תסתכלו על אף אחד אחר. אני לא בסדר. אני צריך לחזור בתשובה. כי כמה פעמים באמת אני בבקעת מזון, ואני בבקעת מזון ושומע רדיו תוך כדי. אני בא בסדרות, אני מתוודא בפניכם. אני לא... גם יש חולשון, צריך לחזור בתשובה גם לזה. אז זה לא הוא החפיפניק, או הוא הזה, הוא הזה. זה אני... איך אומרים? אני ואתה נשנה את העולם. שינוי לא מתחיל, ואני עושה תשובה. ולא מתחיל לדבר על אחרים שהם לא בסדר. אז זה קודם כל. כן, זוגיות, דבר.
לא, אבל זוגיות, אני מאשימות את האישה. וכשיש שיעורים, אתה רואה, האישה גם צריכה בשיעור הזה. אתה צריך להבין שהכל
זהות,
זה לא
השני. זה התחיל בגן עדן. שאדם הראשון, שישים את האישה. האישה, אתה רואה, זה מתחיל מאז. זה לא אחד שינוי. אז לכן אומרים שהרבה פעמים... בזוגיות, הפרופו בזוגיות, חשוב מאוד שהבעל לא ילמד את המחויבות של האישה. ואישה לא תלמד את המחויבות של הגבר. למה? כי אם אתה לומד את המחויבות של האישה, כל פעם אתה מסתכל עם סטופר, מתי היא תעשה את מה שהיא צריכה לעשות. והיא אומרת, אוי, בעלי לא עשה את מה שהיא צריכה לעשות. תעזבי את המחויבות שלו. תעשי את שלך. והוא לא יסתכל עלייך, יסתכל על שלו. כל עשה את שלו, את תפקידו בעולם, אז באמת הוא בא לציון גואל, אפשר להגיד. אבל לצערנו הרב, אנחנו כל הזמן מסתכלים על השני, מתי השני ישתפר? מתי השני? לכן אמרתי לכם, זה מתחיל ב-אני ואתה נשנה את העולם, כמו שאומר אריק איינשטיין בשיר. זה אני מתחיל בי! תמיד אנשים אומרים, אתה בא לשם? נו בוא. לא, תלך ותביא אותו. אל תגיד אתה קודם. תראה אתה קודם בשינויים. בכבוד, בהכל תן לשני קודם. במחויבות תתחיל אתה קודם. כולל בזוגיות. לפרגונים, כבוד, כל מה שצריך לעשות, אוכל, זה, דעה קודם כל השני. במחויבות, תרוץ אותה קודם. טוב, הדברים ארוכים ופשוטים לצערנו הרב, אבל כל כך פשוטים, הם כל כך פשוטים, שהם כל כך פשוטים, שלא יודעים אותם ולא יודעים אותם, כי הם פשוטים. ודאי לך, קימה, בפריזה. על כן, מנסרים, כלומר, מביאים רגשי חופש שאפשר גם כן להיות נפרדים חד מחד. התלבטתי, צריך לקרוא אותך איזה מאמר של הרב על נושא החופש, אבל בזמן שיש לנו... טוב, השם יעזרנו, נראה. אולי כן, כן, כשהוא נקרא את זה בקריאה קצת מהירה. אז בספר אורות, בואו נביא כמה ספר אורות. בעמוד... יש קריאות גדולות. קריאה גדולה. דברים ממש אפשר לקרוא אותם בלי הרבה הסברים, אלא כאלה הם לא ברורים, ונסביר אותם. עמוד צד יתת. עמוד צד יתת. יש? כולם מחזיקים? בשנת תרס"ח, 1908, נכון? צדקתי? בלועזי? תרס"ח, נדמה לי. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ודווקא כל העמו זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. דווקא הנחש יהפך למטה אלוקים. דווקא ההכרח... מוכרחים, מוכרחים להיות שמח, המוכרחים הזה, הוא יהפך למהלך חיובי. אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת, כי ישחיל להשם הארץ. ההכרח. הכרח החיים ומהירות סבלם, יביא את האורה האלוקית לעולם, ההכרח לסגל את הלבבות, להתפתח, לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. הכרח. היום יש דברים שהם מוכרחים. יש בכל מיני, את המושג הכרח אתה שומע הרבה. בזמן הרב, וגם היום, יהיה דבר שהוא אין. מוכרחים לעשות שלום עם הערבים, מוכרחים, מוכרח. מוכרחים פה כזה, כל דבר זה הכרח. אין פה צד מסוים, שאולי דברים אחרים. הוא אומר, הרב, המתה הזה, שהוא מתה שלילי, יהפך למתה חיובי, והוא יסביר את זה בהמשך. נדמה הדבר כאילו העולם מתמודד וכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת ענות יד הכפירה הגסה. המפלצת הבלה היבשה והאכזריה הרובצת עליו, על העולם, זו הכפירה. השלהבת האלוקית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש. מכה גלים גדולים, סוערים מגלי כל ים. היא עולה שמיים, היא עולה תאומות בחדרי כל רוח ונפש, והכפירה האיומה, השפחה הבלה, בת העבדות הבזויה, סוגרת בעדה את בריכה לבלי תיראה החוצה. הכפירה חונקת את החיים. היא יראה מאוד מאורה בעיר. היא האחרונה, יודעת, הכפירה, שבניצוץ זך אחד, מרשפיה של השלהבת האלוקית, תחלק כליל. כך יודעת הכפירה, ולכן נלחמת על אורותיה. מלחמת חורמה הכפירה עושה היום, במציאות של היום עוד יותר גרוע, הרב מדבר אז, קל וחומר היום, כל מה שננסה להריח, מלחמה. אבל כל אשר תוסיף לשים מחנק לה, כל אשר תוסיף לעצור בעד נשמת אלוקים חיים הגדולה והחזקה, אשר בנשמת כל חי, כל תוסיף זאת הנשמה לאגור את חילה פנימה, ובמלוא ציפקה הנה תצא ברעם ורעש בכל נפץ וזרם, כיום הרג רב בנפול מגדלים. הכפירה תקבל את שלה כשהיא צריכה לקבל את זה. זה זמן. אתה חונק, זה כמו קפיץ שאתה דוחס אותו, דוחס, 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 ואז הוא מתפרץ ופורץ, ואנחנו רואים ניצנים של זה, ברוך השם. אבל אפילו קצת יותר מניצנים, אבל ודאי ניצנים, של התהליך עצמו, שדווקא בשם הכפירה, כל אותם מקומות שבהם הכפירה חונק את הכל, דווקא משם מתפרצים, ולא יודעים לעשות. דווקא עולם הכפירה של הבועמה והתקשורת וכל המערכות עצמם, יש ניצנים גדולים, מעטים עכשיו, הם יהיו גדולים יותר, של חזרה בתשובה אמיתית, ויש, מדי פעם שומעים בכותרות, או לא שומעים, ועדיף לא לשמוע עליהם, כל מיני אנשי שלכאורה ייצגו את עולם הכפירה, כמבינים שאין תקנה, חייבים לחזור. והרב יגיד זה בהמשך. חבל להאריך, אלא ממש קצת לדבר, קצת שפה קצת קשה, אבל האמת פשוטה פה. הנה יום בא, ולא ירחק חוק, והאנושיות תתעורר כדוב שקול, וכאריה על תורפו, להינקם מהכפירה הבזויה, בעד כל רעתה של ללה. בפתע תבקש להשליך ממנה את אבותיה, בחמה גדולה ובקצף גדול, תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים, את השלווה והעדן של הדעות התיאורות, של החיים התיאורים והזקים אשר שלה ממנה, שאלה ותאבד, שמה למרמס, מבלי אשר יש לה כוח לאותה הרשעה להשיב תמורתם, אף חלק אחד מני רבבה. כמו ישבתי, דיברתי עם אחד התלמידים במכון, שאבא שלו הוא איש עסקים. הוא הסביר לי קצת מה קורה בכלכלה. באמת, אני לא, באמת, אני לא יודע. אני לא מתגייש, אני לא יודע. אני לא יודע, זה חולשה, המרצות. אבל לפחות, אני אגיד לכם שאני לא יודע. הוא הסביר לי מה קרה, כאילו, איפה הבעיות? אז הוא אמר לי, תשמע, אתה לא יודע מה שקורה. והוא קצת הסביר לי. אז תורף הדברים שלה היום, שחוץ מהסיפור של ארצות הברית, הוא דיבר על הכלכלה דווקא בארץ, כי הוא קצת חווה אותה מהרבה בחינות, זה שאתה יוצר מציאות ממש וירטואלית. מה זה וירטואלית? אתה צריך להראות כל מה שאתה חברה גדולה, אז מה אתה עושה? אתה הולך ואתה אומר, אני אלך לקנה משהו מסוים, עסק מסוים, הוא יביא לי רווחים. על חשבון זה שיהיו לך רווחים, אתה כבר לוקח הלוואה מהבנק על אותם רווחים, ואתה יוצר מציאות כזאת שכבירו כבר יש לך. אז מה אתה עושה? אתה לוקח הלוואה, אתה בונה על הסמך שם, ואתה עושה קשרים, מנהל הבנק או כל מיני דברים כאלה, ועל חשבון זה אתה מתגלגל. וממילא, כשהעסק שם נופל, אתה תקוע. כי להחזיר את הרווחים שבנית עליהם, אתה לא, אין לך, אתה חייב לבנק, אתה חייב לכל מיני מערכות שלמות, והכל היה דמיוני. כל בעוד נפוח. מישהו אמר לי אתמול, יש חברות, הוסיף לי, מישהו אחר, כך שהגיע לשיחה הזאת, אמר, יש אנשים שהם קונים את המניות של עצמם, כדי לנפח את המניות. או מציאות אחרת, אומרת שלפעמים אתה מחרת סחורה. חברי צריכה להגיע ביעד מסוים, למקום מסוים, והם שייכים למישהו אחר, זה לא שלך עכשיו. אבל נשאר לך שבוע שלם, שעוד... אז אתה מציג את זה כאילו זה סחורה שלך. אז אתה נפוח בסחורה, למה שזה לא שלך? והבסיס זה אתה לוקח הלוואות, ואתה עושה, ואתה חי בדמיונות. הוא אומר, הכל, הכל התפוצץ לאנשים, התפוצץ להם מול הפנים. הכל, זה רק...
בארץ?
בארץ, כן. כל העולם זה קרה, שם עם הבתים וזה, בצובים, בכל מקום. כל הבורסה. זה תרגיל אחד. ו... אתה אומר, אוף, איפה הפת לחם, לשבת בנחת, לאכול איזה... איזה לחם. לא, אתה חי... מה? אני לא מכיר את המילים האלה, באמת לא מבין בזה. תאמין לי, אני פרסי בקרית גת, לא מבין הרבה. לא, חליני כמו שאני, תאמין לי, תן לי את הלחם, מרגרינה. עזוב, לא מבין, לא יודע, לא כואב בתחום הזה. באמת, לא, אינפלציה, לא מבין בזה.
כתוב על המצב
הזה,
שזה מה
שאומרים. בתורה כתוב הכל. אבל זה שאנשים, אתה כל כולך באטרף על איזה משהו, ואתה בונה מגדלים שלמים, וזה מתפוצץ לך, ואתה... אז הרב אומר זה על הכפירה, שהיא לקחה לנו את השלווה, אני לא יודע, אני זוכר את התקופות שלא היה טלוויזיה, ולא היה אינטרנט, והיינו משחקים בשכונה, סטנגה, עם פיג'מות, בן, כשמחשיך, שעה, כל הילדים יוצאים פיג'מות לרחוב, איפה אתה רואה עם ילדים משחקים? בכדור? איזה כדור? לא היה לנו כדור, לא היה כסף בכדור. היינו לוקחים איזה משהו, דוחפים בין ניירות, ועם זה שחקים. שאלו את ההורים שלכם, מי שקצת זה, יביא לנו דבר. היום, כל טוב לקחו.
דורי זהב ולא טוב.
יש לכאורה כל טוב ואין טוב. סיפור, אחד הרבנים באחד הרי המרכז. יום אחד מגיע אבא של, שתבין איפה אנחנו עומדים. מגיע אבא של אחד הבנות, צורק על הרב הזה. אתה מיסיונר, אתה. מה קרה? מה אתה לוקח את הבת שלי? מה אתה לוקח אותה שתבוא לאכול אצלכם בבית? מה אתה? כל שבת, הייתה מזמינה את עצמה לבוא לאכול אצל הרב. עם אשתו בילדים כמובן, לא חס וחלילה דברים שליליים. ילדה בת 26. לא ילדה בת 12. בת 26. אז הרב, תוך כדי דיבור איתו, הוא אומר, טוב, מה אתה רוצה? היא רוצה אווירה של שבת, אז היא מבקשת לבוא אלינו, אני לא... לא הכרח את הילדה בת 26, היא לא ילדה קטנה. אז היא באה ו... תוך כדי שיחה, מתברר שאין להם שולחן בבית. בית עשיר, בעין. אין שולחן בבית. למה אין שולחן בבית? יש מטבח, יש מיקרוגל. אבל אין שולחן שאוכלים כל המשפחה ביחד. אין דבר כזה. יש סלון מפואר, יש כל אחד יש לו טלוויזיה בחדר שלו, ועם מחשב, כל אחד יש לו הכל. אבל אין מצב שהמשפחה נמצאת ביחד. אין דבר כזה. כל אחד בא, אז הוא רץ, דוחף למיקרוגל כמה דברים, טק 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 מחמם, אוכל, יש כזה שולחן קרבוה במטבח, ואתה אוכל. אבל אין שולחן כמו שאצל ברוך השם, כל אחד יש לו פה, שולחן שהמשפחה שולט מסביב. אז הילדה את עצמה לדבר הזה, למשפחתיות. זה לא כן כסף. כי כל אחד עסוק במקומו, כל אחד עסוק בדברים שלו, בעניינים שלו, כל אחד כל הזמן בעסקים, ועוד כסף, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה. ואין משפחה. זה התוצאות של כל התרבות של הכפירה הזאת. כל הבורסה, כל הדברים האלה, זה אותו יסוד. אז בואו נחזור לתדרים. הנה יום בא ולא ילחק חוק ואנשות יתעורר כעודוב שקול וכעי על טורפו לנקה מהכפירה הבזויה בעד כל הרעתה שעולה לה בפתע ותבקש להשליך ממנה את קרבותיה. בחימה גדולה ובחסר גדול תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים, את השלווה והעדן של הדעות הטהורות, של החיים הטהורים והזכים שעולה ממנה. שאלה ותאבד, שמה למרמס בלי שיש לה כוח לאותה הרשעה להשיב תמונתם אף חלק אחד מני רבבה. איפה הנוער נמצא היום? תפסו שני ישראלים שם עם איזה מיליונים של זה, מוצאים להורג עכשיו, במזרח, בחדשות. מה לכם לדברים האלה? מה לנו ולזה בכלל? אבל הכסף והכבוד וכל הדברים האלה הוציא אותנו, דעתנו. הבעלה הזאומה של ידה הרבבה כפירת העולם. להמם את המוחות את הלבבות, להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו. תעבור ותשקוט, והדעה הצלולה והמתונה, היודעת גם כן איך לחיות ואיך להתבונן, איך להישקט ואיך להתלהב. והגבורה האלוקית יודעת לכונן גוי איתן ועם אדיר בקודש, תיקח את מקומה בחיים. ושבט ביקורת של מוסר אכזרית עניף על השפחה שהעיזה לרשת גבירתה, על העבד שהתנסה למלך וחותם, העבדות חוקה לעד על מצח נשמתו. זו הכפירה שהפכה להיות פתאום המלך, כל התרבות המערבית, כל השטויות האלה, הם לכאורה שולטים כרגע. אבל כשהבלון הזה מתפוצץ, הוא מתפוצץ לגמרי כי הוא בלון נפוח, ומחת קטנה אחת תפוצץ אותו, וכולי. החופש, זו התורה הולכת עם התקיעה של ההכרח. הוא יוצא כערי נגד רע ממסגרתו, אשר ירמוס בסערפו את הכפירה, כרמוס תולעת, ארסית, בזויה ומגועלה. דווקא בשם החופש, שהכפירה יכולה לנפל בזה, בשם המילה הזאת, יווכח כמה הכפירה לא נותן לנו חופש בכלל. תשוקת החופש לבוא למרום פסגתה, ואדם יכיר שהוא יש לו רשות לחיות ברוחו פנימה כאשר הוא, כפי חפץ הטבע האביר של נשמתו החיה. והנשמה הזאת חיה רק באלוקים. באין אמונה עמוקה וזוהת, אין לה חיים ואורה. היא מתנודדת כצל ומדקת ביסורים נוראים וצחיית צמא אכזרי. ומי מעכב על ידה? מי לא ייתן לה לחיות באלוקים? מי מפריח ציפור שמיים זאת מכינה? מי ישים אותה בסוגר? מי יעצר להם רשות מאור רחבי שמיים? מקום הזוהר והאוויר הננן המלא אור וחיים? הנשמה נשמת האדם בעצמת הכנרת אויבתה. במבט בוז בשעת נפש תשקיף על פני השפחה הנחרפת אשר תתגלה בכל נבלותה, אחרי אשר יקרה ממנה המסווה של הדמיון החשוך והלועט, שהספיקה איזה זמן לשים על פניה השכלים והמגואלים. זה ביטויים חריפים של הרב.
של המוות?
לא, של הכפירה. של כל התרבות הזאת. זה מסכה של איזה יפיופיות, של פרוליזם. אבל פרוליזם מה? מה זה פרוליזם? רגע, שנייה אחת. מעין חופש דעות. הכל מותר, אבל חוץ מלשמוע דברי תורה. אני אומר לכם עובדות. עובדות. הכל חופש, חוץ מ. אז זה לא הכל חופש. אל תגיד שאתה פלורליסט. כי אם אתה פלורליסט, אז אתה מותר לתת לכולם לשמוע לדבר. לא. אני מוכן מתנאי אחד שלא אלה. יש את תסיסה עכשיו, אני לא ביד ונגד. ברמת גן, בזה בית ספר, בלי חן ומי לי. בלי ברמת גן. חבר'ה שם, עם המניין, חוזרים בתשובה, וכן, הם התפללו, לא התפללו, וזה. רגע, אתה יבוא מיסיונר, אתה יתן לו לדבר. רבנים לא יתן להם לדבר? לא שאני בעד הרבנים, לא משנה שם, אני לא נכנס לפרטים עצמם. זה עיקר שקיים בהרבה מערכות. שהמערכות עצמם, הם מדברות עליו שם החופש. נו, אז חופש. בוא נלך איתך עד הסוף. תן חופש, תן לכולם לדבר. לא, 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 עצור, עצור, עד לפה, אל תגזים. אז אתה לא, אל תגיד שאתה פלורליסט. זכותך, אני לא נגדך. אבל אל תנפנה בשם הדגל הזה, ולא תהיה כזה. אז זה כל כך שקוט המסווה, כן, מה, את לשאול?
הוא אומר פה, אחרי הסימן שלה, נשמה נשמת האדם, ועצמה תכירת מיד את אויבתה, זה אחרי המוות.
לא, לא, בעולם הזה, כבר עכשיו אנחנו רואים את זה.
איך תכיר את זה?
כבר אנחנו, מי שיושב פה מבין את זה. למה אתה פה, למה אני פה, למה אנחנו פה, כולנו פה? כי קלטנו מהאויב. חנכו לנו את החיים. לא ההורים חס וחלילה, הם מסכנים. כל התרבות שהייתה לנו. למה, לא הייתי בעסקים, אני הייתי בכל הדברים האלה. לא היה חיים, לא היה. אתה כל היום עבר צריך לסביר זלף של הכסף. ואתה חייב להישגיות, ואם אתה חייב לשמוע רמה מסוימת, ונעליים כאלה, ואתה חייב להיות מכסיים כאלה, וכל התרבות הזאת היא. ואתה חייב להיות ככה, ותראה פלזמה, וכל הזמן נפלים לך בזלת עוד ועוד ועוד, וככה משקלת, ותמנה ביתים, ותעשה, ובניות, מי שלא משקיע. שוב מי שלא משקיע.
יש סיפור על איזה אחד האמריקאי, באמריקה, שקיע זה הדבר הכי נכון לעשות בחיים.
יש סיפור, אם סיכלת לסיפור, סיפור סיני, נלך לסין קצת, גם למזרח נעשה אחדות בין המערב למזרח. סיפור סיני שיום אחד בא סבא לבן, לנכד שלו ואומר לו, נכדי היקר, אני אתן לך סכום של כסף. מה תקנה בכסף הזה? הוא אומר, סבא, אני אקנה בזה כיכר לחם. הוא אומר, סבא, למה? כיכר לחם בשביל לחיות. אמר לו, סבא, לא מדויק. למה לא דויק? בכסף הזה, חצי כסף יקנה חצי כיכר לחם, וחצי יקנה פרח. מה פרח? אומר לו, החצי לחם זה באמת כדי לחיות. הפרח, בשביל מה לחיות? אני חושב לסביר, זה אפשר, בשביל מה אתה חי? לאן אתה רץ? לאן אתה רץ? תראה מה קרה שם, אמריקה, בלון הנפוח יותר, בום, נופלת בשניות. אני לא מספיק מודע מה התוצאות של כל הדברים האלה. לא שומע חדשות כל כך, לא זה. אבל אני מבין שיש שם איזה בלגן אחד גדול. של המעצמה הגדולה, מנופחת כולה, הכל כועס. וכל המערכות עצמם, גם פה בארץ. כל מי שמחזיק לעצמו בלון נפוח, מתפוצץ. מתפוצץ. והוא לא מבין. אנחנו, בן פורת יוסף, נמשיך להתחתן, נמשיך להביא ילדים, נגדל אותם בתורה, ויראת שמיים, ויצמצמו לנו, ויקצצו לנו, ויעשו מה שהכל. לא בגלל זה אנחנו לא ממשיכים בתורה. אבל אצלהם, אצלהם. לא, זה אחים שלנו, מה זה אצלהם? אנחנו עושים את זה בכאב, לא בביקורת חריפה. אבל זה תרבות כזו שיחסת לפה. הרב מזהיר אותנו, תדע קודם כל מהאויב, תסמן את האויב קודם כל. הצלנו עליו היום, בתרבות כל כך עקומה, שהאויב זה המתנחלים, והחברים זה הפלסטינאים, או הלבנונים, או לא משנה מי. העולם אפור אני רואה. איפה זה? כל כוחות האנרגיה שהשקעת בחורבן גוש קטיף. היית משקיע להרוס פה את הסמים, את העבריינים, את כל הערבים שמשתתים פה לארץ. לא, אנחנו נשקיע. זה קשור לכל המערכת תרבות כזאת שהרסה את הכל. שיגעה אותנו. איך אמר לי אותו בחור, אבא שלו היום, תופס את עצמו בבא ראש, הוא אומר, קרה משהו לאבא שלי, הוא פתאום קולט שמשהו קרה פה. עסוקים חובקי עולם, הדלת כל היום, ותחל דמיונות, פתאום הכל נפח לך מול העיניים, ואתה חסר עוני. טוב, אולי נמשיך את זה פעם הבאה, נתחיל את זה, אבל צריך לעצור. גבורת הצמצום זה גם לדעת מתי לעצור.